Champagne all round.
אתם מאזינים לחוג לגאווה ברדיו גוגה. חוג לגאווה, תוכנית להומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים. טוב, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של החוג לגאווה, תוכנית ההומו-לסבית של ירושלים. תוכנית מספר 55 פעמיים חמסה, אני חושב שזה רק בשורות טובות ולטובתנו, אני מקווה.
נכון.
תוכנית קדושה ומעניינת צפויה להיות הערב. אני רן סיקורל ואיתי באולפן.
אליעז רז.
צילה לוי.
שלום צילה, שלום אליעז, מה שלומכם?
מצוין.
החוג לגאווה יתחיל היום עם איתי פינקס, עם סקופ בלעדי של כתבתנו צילה לוי, סקופון.
זה ימשיך עם מיכל עדן שדעתגן אותנו בנוגע להוסטל הומו-לסבי ראשון מסוגו בארץ.
ואנחנו נדבר עם כתבנו באמסטרדם, דן אלון, שיספר לנו על הרצח של פים פורטן.
עוד נשמע את ארי קלפר עם פינת האירוויזיון.
ושרון שטרן כמובן עם התחזית לשבוע.
אבל לפני הכל אנחנו מתחילים כמובן עם החדשות. האזנה נעימה.
סקירת החדשות של החוג לגאווה.
אגודת ההומואים והלסביות תיטול חלק במצעד הגאווה בירושלים, כך מוסרת כתבתנו צילה לוי. זאת לאחר חודשים של סערה ציבורית סביב החלטת האגודה שלו להשתתף, מאחר וטענה כי המצעד הוא מצעד פוליטי. יושב ראש האגודה מסר כי קיבל הבטחה מפורשת בכתב מיושב ראש הבית הפתוח ג'רי לוינסון, כי המצעד לא יישא אופי פוליטי. האגודה הודיעה כי היא רואה במצעד אירוע חשוב לקהילה. משטרת ירושלים מטרידה הומואים בגן העצמאות, כך טוען הבית הפתוח הירושלמי. בהודעה שפרסם הבית נמסר כי ביום שלישי האחרון, בשעה 9 בערב, פשטה על הגן קבוצה של 10 שוטרים סמויים, ריכזה את באי המקום באחת הפרגולות המוארות, וביצעה בדיקת תעודות זהות. יושב ראש הבית הפתוח ג'רי לוינסון גינה את האירוע, ופנה למשטרה על מנת לזמן פגישה דחופה בכדי לדון בשינוי מדיניות המשטרה. דובר מחוז ירושלים מסר לחוג לגאווה כי במשטרה דוחים בתוקף את הטענות, וטען כי מדובר היה בבדיקה שגרתית הנובעת לדברי המשטרה מן המצב הביטחוני. דוקטור ברק אתר נבחר בשבוע שעבר לתפקיד יושב ראש סניף באר שבע של אגודת ההומואים, הלסביות, הבי והטרנס. הסניף קיים בשבוע שעבר את אספתו השנתית ובחר 7 חברים לוועד. אתר הוא רופא במקצועו והיה בעבר אלוף ישראל בשחייה. ארגון משפחה חדשה הגיש בשבוע שעבר ערעור על סירוב בית המשפט להכיר בזוג לסביות כתא משפחתי. השתיים נישאו בגרמניה ודרשו אישרור והחלה של הזכויות הניתנות לזוגות נשואים בישראל. התנועה הרפורמית שוקלת לחתן זוגות חד-מיניים בישראל, כך מוסר עיתון מעריב. 3 מתוך 15 הקהילות הרפורמיות הקיימות בארץ כבר החלו לקיים דיונים בנושא. אם תתקבל החלטה חיובית, תחל התנועה בארץ לחתן זוגות חד-מיניים. החלטה דומה התקבלה לפני 2 במוסדות התנועה בארצות הברית. בישראל כבר נערכו טקסי נישואים רפורמיים לזוגות של הומואים ולסביות על ידי רבנים רפורמיים שעשו זאת באופן פרטי ולא כמייצגים של התנועה. בשבוע שעבר נפתח בתל אביב ההוסטל הראשון לנוער הומו-לסבי שנפלט מביתו. יוזמת הפרויקט היא חברת מועצת עיריית תל אביב מיכל עדן, והוא יתוקצב באמצעות כספי משרד העבודה והרווחה ועיריית תל אביב. ההוסטל יהווה מקום מקלט זמני לתקופה של עד מספר חודשים, ויעניק לחוסים במקום לינה, מזון וליווי פסיכוסוציאלי. באפשרות המקלט לספק מענה לתשעה נערים. הפתיחה הרשמית של המקלט תארך בחודש יוני הקרוב. פים פורטן, מועמד מפלגת הימין הקיצוני בהולנד והומו מוצהר, נרצח בשבוע שעבר בידי מתנקש. כתבנו באמסטרדם דן אלון מוסר על זעזוע קשה בקרב אזרחי הולנד, ובפרט בקרב חברי הקהילה ההומו-לסבית. שיחה עם כתבנו באמסטרדם בהמשך התוכנית. בית המשפט בטורונטו, קנדה, קיבל את תביעתו של תלמיד תיכון הומו כנגד בית ספרו הקתולי. מרק הול ביקש להזמין לנשף הסיום בן זוג ונענה על ידי בית הספר בשלילה. בית המשפט קבע כי על אף שבית הספר הוא מוסד קתולי, אין לו הזכות להפלות את התלמיד. הול בן ה-17 קיבל את ההחלטה בסיפוק רב. ואלה היו החדשות של החוג לגאווה בשיתוף gogay.co.il.
טוב, אז היום אנחנו, יש לנו בעצם את התוכנית הזאת והתוכנית הבאה לפני האירוויזיון. אז היום אנחנו, גם היום וגם שבוע הבא, אנחנו מבטיחים שירי האירוויזיון, ואחר כך די, אחר כך הפסקה קצת.
חייבים, תשמע, חייבים. אי אפשר כבר.
ואחר כך שירי מונדיאל.
שירי מונדיאל, נכון. ואז היום אנחנו נשמע שירי האירוויזיון, אבל ברימיקסים מיוחדים, רימיקסים של דנס, האוס, טכנו קצת. ובואו נתחיל עם ג'וני לוגן, Hold Me Now, 1987, אז מי שלא אוהב את השיר הזה, בואו תשמעו ותחוו דעתכם אחרי השמיעה.
חזק אותי עכשיו. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch me the way. אז מי אמר שבחוג לגאווה אין סקופים? צילה לוי עם סקופ חדש מהחיים הבין-ארגוניים של הקהילה, נכון?
כן, יצא לך לשמוע לאחרונה מה קורה עם השתתפות האגודה במצעד הירושלמי?
אני הבנתי שהאגודה לא משתתפת.
אוקיי, אז יש חדשות.
אוקיי.
אנחנו דיברנו עוד ביום רביעי האחרון. איתי פינקס נתן לי להבין שאולי יש איזשהו שינוי, והיום הוא איתנו על קו הטלפון. שלום איתי פינקס.
אהלן.
אנחנו הבנו שיש הודעה חדשה מפי האגודה בנוגע להשתתפותה במצעד.
כן, בהחלט. אנחנו קיבלנו מכתב מהבית הפתוח בעקבות פגישה, בעקבות מכתב שכתבנו אליהם, קצת שאלות. מכתב שבו אין אולי את כל התשובות, אבל יש בהחלט התחייבות לכך שהמצעד, נושא המצעד, הארגון של המצעד לא הולך להיות פוליטי.
איזה מין שאלות היו?
שאלות שמבארות בדיוק את הנקודה הזאת, והתשובות היו בעיקר כלליות. מבחינתנו, ברגע שאנחנו מקבלים התחייבות בכתב מהנהלת הבית הפתוח, זה בהחלט מספק.
אוקיי, ומה כרגע?
מה גם שזה נושא שנראה לנו מאוד חשוב, ואני חושב שהמצעד הזה הוא כן מאוד חשוב, בוודאי כשמדובר במצעד שהוא אינו פוליטי, אז הוא נקודת ציון מאוד חשובה לקהילה.
על מה ביססתם את ההתנגדות ההתחלתית שלכם בעצם?
שלא הייתה התנגדות למצעד.
את הטענות שמדובר במצעד פוליטי.
זה הבנת הנקרא והנשמע. התנגדות הייתה, לא התנגדות, חוסר האפשרות שלנו להתפרף למצעד פוליטי היא מעוגנת בכך שאנחנו מקבלים סיוע ממשרדי הממשלה, היא מעוגנת בכך שאנחנו מקבלים סיוע שהוא מזוכה במס בארצות הברית, ומכך שהאגודה היא ארגון הפוליטי ולא נוקדת עמדה מבחינה פוליטית.
כן, אבל למה הגעתם מלכתחילה למסקנה שמדובר במצעד שעשוי להיות פוליטי?
אני לא הולך לדוש בכל הסיפור הזה שוב מעכשיו.
ציבורית אני חושב שהוא חשוב.
זה בהחלט משהו שהיה לו על מה, החששות לא היו מומצאים, אבל נכון לעכשיו זה בכלל לא משנה. ברגע שיש החלטה חד משמעית והתחייבות חד משמעית של הבית הפתוח, אין לנו שום טענות. אנחנו לא רק נצטרף, אנחנו גם עודדנו בהודעה שיצא את כל הפעילים, הפעילות, חברים, חברות, וגם בהחלט תסניפים להגיע לצעוד, ואני בטוח שהרבה מאוד אנשי ונשות אגודה יהיו שם.
מה האופן שבו תיקחו חלק?
קודם כל, אנחנו גם בעל פה, אנחנו כבר איתנו לפני איזה עזרה בארגון, בוודאי שעכשיו, אם אנחנו גם משתפים, אז נוכל לעזור יותר. וכמובן בצעידה מאורגנת. אנחנו צריכים לראות בדיוק איך אנחנו מתארגנים. בסך הכל אנחנו גם נמצאים בתוך הפקה מאוד גדולה, ממש מורכבת, אבל אני מאמין שנצליח למצוא דרך להיות שם ולהביע את ההזדהות עם הבית הפתוח, עם הקהילה בירושלים. שזה מקום שחשוב שנהיה, בוודאי כשזה תואם את האג'נדה שלנו.
מתי ההודעה הזאת יצאה לקהל הרחב? מתי התקבלה ומתי
אתמול? זה פשוט,
כנראה התעכב.
התקבלה את ההחלטה העקרונית במהלך שבוע שעבר בוועד, ופשוט נוסחה ההחלטה וזה יצא.
לבית הפתוח כבר נודע על ההחלטה הזאת?
אני מאמין שבמקביל זה היה צריך לצאת גם אליהם, אני מקווה שזה יצא אליהם, אבל בכל מקרה זה דבר שאנחנו נדבר עליו, גם לראות איך אנחנו יכולים לעזור, במידה שיש צורך כזה או אחר, אנחנו נשמח.
הראינו עוד שאלות?
לא.
אוקיי, תודה רבה לך.
את יודעת מה בעצם כן, שאלה אחרונה. בואו ככה תיתן לנו איזה אפטייזר לגבי מצעד הגאווה בתל אביב, מה צפוי להיות שם?
צפויים להיות שם הרבה אנשים, הולך להיות שמח, יהיה חם, אני די בטוח שיהיה חם מאוד, ואני מאוד מקווה שלא יקרה יותר מדי עד אז, מהרבה סיבות, גם מהסיבה שאנחנו רוצים שזה יאפשר את החג שלנו בצורה כמה שיותר שמחה, בהתחשב בנסיבות, בסך הכל הנסיבות הן באמת לא קלות, כלומר גם אם ועד האירוע לא יהיו לא היו פיגועים ולא היו קורבנות, שזה כמובן דבר שישמח אותנו. זה לא אומר שאנחנו מגיעים לשם שמחים כמו בשנים קודמות, כי באמת המצב הוא מאוד לא פשוט. גם הולכת מאוד מעניין מחוץ לתל אביב השנה, גם בירושלים, אבל גם בקריית שמונה הולך להיות סוף שבוע מאוד נחמד, שהסניף מארגן שם בבאר שבע מתוכנות לא מעט פעילויות, ובאילת הולך להיות, אני לא יודע אם דיווחתם על זה עד עכשיו, אבל הולך להיות בעצם כנראה גם מסעד באילת. מצד שהסניף שם מארגן, סניף האגודה, יחד עם העירייה, עם בעלי עסקים, עם לא דווקא עסקים שקשורים לקהילה, גם רשת מלונות גדולה הולכת להיכנס לנושא הזה, עיריית אילת הולכת לדגלל את העיר בדגלי גאווה. הולך להיות סוף שבוע מאוד מאוד שמח, מסיבות מאוד גדולות.
מתי זה הולך לקרות?
סליחה?
מתי זה הולך לקרות?
יש בזמן הוורוד, יש את התוכניה, אני מזמין את כולם להשיג את הזמן הוורוד של חודש מאי. בדף המרכזי יש פשוט, אפשר לתלוש את זה ולתלוש. לאורך שנה שימושי של חודש מאי, 13, 14 ו-15, זה שבועיים לפני המצעד.
אוקיי, איתי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ביי ביי. זה היה איתי פינקס, יושב ראש האגודה.
ביי ביי. השבוע נרצח בהולנד פים פורטן. פורטן היה מועמד הימין הקיצוני לבחירות הקרובות והומו מוצהר. אנחנו רוצים להגיד שלום לחטבנו באמסטרדם, דן אלון. שלום דן.
שלום, שלום ירושלים.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
ברוך הבא לחוג לגאווה.
תודה, תודה.
ספר לנו קצת על פים פורטן. בשבוע שעבר טיפה עסקנו בו, אז הוא היה דמות לא נורא ידועה בישראל, היום קצת יותר. ספר לנו על האיש, מי היה פים פורטן?
למעשה פים פורטן גם לא היה כל כך ידוע כאן. הציבור התחיל להכיר אותו רק לאחר הניצחון הגדול בבחירות ברוטרדם, בבחירות המקומיות שנערכו בערך לפני כחודש, ושם זכתה המפלגה שלו ב-35% מהמושבים בבחירות המקומיות, שזו הייתה הצלחה היסטרית. ולמעשה אז הוא התוודע לציבור כאישיות כל כך צבעונית.
מה היה צבעוני בפורטן?
פורטן למעשה לא שמר על הלשון שלו בשום נסיבות ובשום מקום. כל מה שעלה בדעתו לומר הוא אמר, והציבור אהב את הגילוי הזה למעשה, את גילוי הנפש. הוא עשה פשוט ככל העולה על רוחו.
בשבוע שעבר קינינו אותו לפן ההולנדי, אתה קצת מסתייג מההגדרה הזאת, נכון?
כן, למעשה כן. פורטן הוא למעשה, קצת על הרקע שלו, הבחור הוא פרופסור לשעבר, מאחר והוא לא מרצה, אז התואר האקדמי שלו למעשה הוא דוקטור. הוא קתולי, וההשכלה שלו בתחומים של כלכלה, היסטוריה ומשפטים. הוא ערך עד היום 16 ספרים, בכל התחומים האלה, בעניינים תעסוקה, רווחה, עסקים. הוא היה יועץ ברוב הוועדות הממלכתיות והפרלמנטריות, וגם חוץ פרלמנטריות. למעשה הוא התחיל את הקריירה הפוליטית שלו כחבר במפלגת העבודה. כן, זה למעשה מידע שמתחיל לצוץ רק עכשיו, כי עד עכשיו באמת הדביקו לו תוארים כמו לפן ההולנדי, ואף אחד לא טרח לבדוק את העובדות. למעשה כן, ההסתייגות שלי נובעת מזה שקשה מאוד לסייג אותו כימין קיצוני, אם למשל כדוגמה 80% לפי הסקרים האחרונים, 80% מחברי הקהילה ההומו-לסבית שבוודאי קשה לתייג אותם כימין קיצוני או כרייסיסטים, 80% מהקהילה למעשה אמורים להצביע בבחירות הקרובות לרשימה שלו למרות הרצח. זאת אומרת, קצת קשה לתייג אותו כלפן.
ובכל זאת הוא יצא בצורה מאוד חריפה כנגד הציבור המוסלמי במדינה. הוא טען שאסור להכניס עוד מוסלמים. הוא טען שצריך לצאת למלחמה קרה נגד העולם המוסלמי. איפה כל זה נכנס לתוך מכלול השיקולים של הקהילה המוסלמית?
למעשה אני את הביטויים האלה לא שמעתי. ראיתי ראיונות איתו בטלוויזיה, ובהחלט הוא הפנה המון כעס והמון זעם כלפי הקהילה המוסלמית. כעס שנובע בעיקר מהתבטאויות של האימאמים ההולנדים, שיש להומוסקסואליות היא עבירה שדינה רצח. והתבטאויות דומות כאלה הביאו למעשה לפתיחה של מין חזית בין הקהילה הברודה לקהילה המוסלמית. פורטאון למעשה הביא את החזית הזו לזירה הפוליטית, וזה למעשה מה שהציס את כל הדיון. אבל זה למעשה היה מין מלחמת התבטאויות, יותר מאשר יש לה ביטוי פוליטי, היה לה מין ביטוי חברתי.
מה יודעים היום על הרצח של פורטן, על הפורטן, על הרוצח?
לגבי הרוצח, כמעט ודבר לא ידוע. ידוע שהבחור הוא פעיל לחוץ סביבה. הצליחו לקשר אותו כנראה בחקירה המשטרתית לכל מיני קבוצות מחתרתיות, אבל עדיין לא ברור שלפחות המידע לא יצא החוצה לציבור. הבחור שומר על זכות השתיקה, כך שלמעשה אין כמעט מידע.
יש איזשהו קשר לארגונים אסלאמיים כאלה ואחרים?
קשר כזה אני מניח מן הסתם שנחקר, אבל כרגע שום דבר בעיתונות.
איך הציבור ההולנדי מגיב, והציבור ההולנדי בכלל?
הרצח הפך להיות, אם נשווה את זה בקנה מידה ישראלי, זה הפך להיות משהו כמו רצח רבין. למעשה...
אבל לאומי וכולי?
כן, כן, ממש אבל לאומי. הציבור אמר למשל... ברביעי לחודש, אם אני לא טועה, ברביעי לחודש נחגג פה, זה לא הייתה חגיגה, זה היה משהו שמקביל, זה תאריך קבוע, שמקביל למשל ליום הזיכרון לחללי צה"ל. בחמישי לחודש, זה היום שהם חוגגים בו את יום הניצחון במלחמת העולם השנייה, ולמעשה בשישי לחודש, זה מין, העם מגדיר את זה עכשיו כמו הרצח של הדמוקרטיה ההולנדית. זה למעשה יום הרצח, השישי לחודש, וזה בא באופן סמלי, ברביעי, בחמישי ובשישי הוא נרצח.
כשאנחנו סופרים את זה בקולות, הרצח עשה טוב למפלגתו של פימפו ופורטן, או שעשה רק רע?
כנראה שכן, כנראה שכן. שעשה טוב. החקרים האחרונים, תראה, המחליפים כרגע, המחליף הזמני הוא דוקטור למדע גרעיני, הוא לא ברשימה בכלל. זאת אומרת, זה מישהו שהוא חבר קרוב שלו, לא ידוע הרבה על הרקע האישי שלו, ידוע שהוא דוקטור למדע גרעיני, והוא בא בכלל מהסקטור העסקי. הוא מוביל את המפלגה הזו כרגע באופן זמני עד לאחר הבחירות, ולאחר הבחירות כנראה ייתלו את מקומו אחד משניים. או מועמד מספר שניים ברשימה, שהוא שחור בן 28, גם הוא דוקטור אגב, או גברת שהיא גם היא דוקטור למשפטים, היא בחורה בשם ויני דה יונג, לא ידוע הרבה לגביה, אבל ידוע שאחד משלושת המועמדים האלה יכול גם להיות, יש גם אופציה כזו שהאדם הזמני הזה יישאר בראשות המפלגה. כרגע בסקרים האחרונים, הסקר האחרון מלפני סוף השבוע מראה על 35%, שזה המון, מתוך 150 מושבים בפרלמנט, אפשר לעשות את החשבון.
מה שאומר שמדובר במפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט ההולנדי,
נכון? מה שאומר שכנראה יהיה מדובר במפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט, והיא תהיה המפלגה שתרכיב למעשה את הקואליציה, ומי שיעמוד בראשה יהיה ראש הממשלה הבא של הולנד.
מה שאומר שיכול להיות שראש הממשלה הבא של הולנד יהיה בחור שחור בן 28?
יהיה בחור שחור בן 28. יש אופציה כזו.
או בחורה, או דוקטורית, שאגב לא ציינו, ואולי זה חשוב, לנו לפחות, שהיא לסבית.
יש שמועה כזו, אני למשל לא הצלחתי לאתר את זה, מאחר ורוב המידע על האנשים האלה הוא פשוט מצומצם, אין, פשוט קשה למצוא מידע, אבל כנראה שכן. בכל מקרה, אנחנו בעיניים שמיומנות ויודעות לראות את זה, אפשר לראות את זה, אבל להגיד את זה בוודאות אין לנו מושג.
ספר לנו קצת על התכונה בקהילה הומו-לסבית, על התחושה הכללית אחרי הרצח.
אולי רק עוד פרט אחד לגבי הסקרים. סקר שנערך ממש דקות לפני כניסת סוף השבוע, בשבת בבוקר, הסקר הזה הראה 51%
למפלגתו של
פימפורטאון. שזה, אני באופן אישי אני קצת מתקשה להאמין. הערכה שלי, משהו באזור ה-25%, שזה יוצא 38 חברי פרלמנט. אגב, הם רק 35 ברשימה. זאת אומרת, שלושה חסרים. אם יש מתנדבים שם באולפן, אולי אפשר עוד.
חשבת על זה?
לגביי לא.
לא.
לא, אבל אם יש מתנדבים באולפן, אולי אני יכול לקשר אתכם.
תסדר לנו אזרחות הולנדית קודם?
זה אפשרות, כן. אוקיי.
דן אלון, כתבנו באמסטרדם, תודה רבה לך, ואנחנו ממתינים בחיליון עיניים לשבוע הבא לשמוע ממך איך עלו הבחירות האלה ומי ניצח.
טוב, אז תודה רבה גם לכם. אני בטוח שהבחירות האלה יהיו מעניינות מהרבה זוויות, ונשמח לדווח בשבוע הבא.
ברוך הבא שוב לתוכנית.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי. Flowing from the stream, let our love shine a light in every corner of my dream.
על קו הטלפון מיכל עדן, חברת מועצת עיריית תל אביב. שלום מיכל.
שלום ערן.
בשבוע שעבר נפתח בתל אביב ההוסטל הראשון לנוער הומו לסבי שנפלט מביתו. זו יוזמה שלך, ברכות.
תודה, תודה. זה באמת מרגש.
איך כמה?
אני חייבת לציין ערן שזה לא פתיחה רשמית, אנחנו נקיים פתיחה בחודש הגאווה במהלך חודש יוני עם ראש העירייה, אבל בפועל ההוסטל כבר יכול לקבל בני נוער, נמצא בו כרגע נער אחד, ויכול מאוד להיות שבשבוע הבא נקבל נער נוסף. אנחנו לא הצטיידנו לגמרי, יש עוד ציוד שחסר לנו, ריהוט שחסר לנו, אבל ההוסטל הוא מדהים, ובני נוער יכולים כבר להגיע.
ההוסטל הזה ממוקם בנווה צדק, נכון?
כן, ההוסטל ממוקם במקום שהוא מאוד מרכזי בתל אביב, מקום שהוא שקט, מקום שיהיה מוקילה, ואנחנו מקווים שגם דרך הארגונים השונים וגם דרך עמותות שמתמחות בטיפול בנוער בסיכון, וגם דרך אנשי הרווחה בכל הארץ, בני נוער, בנים ובנות יופנו אלינו להוסטל.
ספרי לנו קצת על השתלשלות הרעיון ואיך הגענו ליום החשוב הזה שבו קם ההוסטל הזה.
אני העליתי את הרעיון עוד בשנת 97 בפני חבר מועצת העיר מרדכי ורשובסקי בתל אביב, ואז הנושא עלה באמת את התמיכה הכללית ברעיון. אנשים אמרו שבאמת צריך לבחון הקמה של מסגרת לנוער הומו לסבי שנפלט מהבית, אבל לא נעשה הרבה. ובשנת 98, בסוף שנת 98, כשנבחרה מועצה חדשה, רון חולדאי נבחר כראש עיר, אני נבחרתי דרך סיעת מרץ. זה היה תנאי שלי בהסכם הקואליציוני שמרץ חתמה עם רון חולדאי, שאכן הנושא הזה ירקום אור וגידים, ובאמת דחפנו, שנה שלמה ישבנו עם אנשי מקצוע ובנינו את הפרויקט. לי היה רושם מפרויקטים דומים בחוץ לארץ, אני ביקרתי בהוסטלים בארצות הברית, אספנו חומר מכל העולם.
הוסטלים הומו לסביים.
כן, וגם בכלל. וגייסנו אנשי מקצוע בארץ, יחד עם חבר'ה מהאגודה ומקלף, ישבנו, גם עם דוקטור אילנה ברגר, ועם חבר'ה מאלם, שהם גם מכירים הרבה את הנושא הזה, כי הם מכירים את הילדים שנמצאים בגנים ציבוריים.
למה חשוב הוסטל שהוא ייחודי לנוער הומו-לסבי? הומו-לסבי טרנסי, יש לציין.
הניסיון בעולם מראה ש...
יש הרי מוסדות כמו התנחתה בירושלים והוסטלים אחרים שפועלים.
נכון, יש גם את מקום אחר בתל אביב. הניסיון מראה שיש לא מעט נערים ונערות שנפלטים ולא מגיעים למסגרות הקיימות. זאת אומרת, הנושא של הזהות המינית והנטייה המינית הוא נושא שהוא חשוב מאוד, והם לא יהיו במסגרת שהיא לא ייחודית לנושא הזה. ובעולם גילו וראו שברגע שפתחו מסגרת ייחודית לנוער הומו לסבי טרנס ובי, החבר'ה האלה כן מגיעים, וכן חלופה שהיא ראויה ביניהם. והמסגרת הזו באמת מנטרלת לחלוטין את העניין של הקבלה. זאת אומרת שברגע שאתה נער ונפלטת מהבית, אתה לא יודע אפילו אם אתה הומו או לא הומו, אבל עצם זה שאתה נמצא במקום שאתה יודע שמקבלים את זה, אתה לא צריך בכלל להתעסק עם הסוגיה הזאת בצורה או ברמה שאתה היית נאלץ להתעסק בה אם היית במסגרת שהיא לא כזאת, שהיא לא הומו לסבית. בעולם גילו שיש צורך במסגרות כאלה. זה נכון שגם במסגרות שהן לא הומו לסביות, במקלטים או בהוסטלים רגילים, יש גם נוער הומו לסבי וטרנסי.
נכון.
אבל יש בהחלט צידוק למסגרת כזאת, ואנחנו בטוחים שהנוער הזה יגיע.
רציתי לשאול שאלה, מה הקונספט? כיוון שאני מבינה, הם בטח לא יכולים אותם נערים להישאר שם לנצח. זאת אומרת, עם איזה כלים כן מתכוונים להוציא אותם החוצה?
המרכז הזה, ההוסטל, לוקח על עצמו גם מציאת פתרונות לבני הנוער בסיום התקופה של השהות שלהם בהוסטל. ההוסטל הוא פתרון זמני. ההוסטל אמור להיות גשר, איזשהו מעבר מהחיים ברחוב או מהחיים במקומות זמניים למסגרת קבועה.
המטרה היא לחבר אותם בחזרה להורים שלהם, אם זה אפשרי?
המטרה היא לנסות ולבדוק אם יש דיבור עם ההורים, לנסות ולבדוק אם הם רוצים להיקלט אצל משפחת אומנה, או אם הם יכולים להיקלט ולהתחיל לעבוד ולהשכיר דירה לבד. יש הרבה אופציות וזה לא קל. אבל ההוסטל זה רק פתרון זמני של התקופה של עד 3 חודשים, שבשלושה חודשים האלה הם מלווים על ידי עובדת סוציאלית, מבררים איתם איפה הם עומדים בחיים שלהם, אם הם עזבו את הלימודים, אם יכולים להשתלב חזרה במסגרת, אם הם רוצים לעבוד, ולתת להם את הכלים באמת להתארגן ולחזור לחיים יציבים אחרי הזעזוע הגדול של היציאה מהמשפחה.
יש איזשהו חלק אישי שלך בתוך העניין הזה, נכון? איזשהו סיפור אישי שלך?
אני חוויתי את זה בגיל 21, כשסיפרתי להורים שלי, או יותר נכון, ההורים שלי הבינו שאני לסבית, והם אמרו לי שאני צריכה לבחור בין המשפחה לבין החיים החדשים שלי, ואני החלטתי לא לוותר על הזהות שלי, ומצאתי את עצמי ברחוב, ובמשך חצי שנה נדדתי מבית לבית, במקומות של אנשים שלא הכרתי. הייתה תחושה מאוד לא נעימה. אני לא גרתי ברחוב, אבל אני ממש הייתי מאוד עזובה בחוויה שלי, בלי שום תמיכה, ולא חיכיתי, כמו שאומרים להרבה אנשים צעירים, עד שתהיה לי תמיכה כלכלית או נפשית או חברתית. זה פשוט יצא ולא הייתה לי שום תמיכה, והגעתי לבית האגודה בתל אביב, והם אמרו שאין שום מסגרת כזאת שיכולה לעזור, ופשוט שיקמתי את עצמי לבד. אבל אני
יודעת לעובדה
שכשזה קורה לך בגיל 16 או בגיל 17, זה הרבה יותר קשה מאשר בגיל 21.
לסיפור הזה היה חלק מן הסתם בהשתלשלות העניינים וברצון להקים מוסד כזה, נכון?
הסיפור הזה היה מכריע מאוד בחיי, ואחת הסיבות לעובדה שאני חברת מועצה.
ספרי לנו איך אפשר לעזור להוסטל הזה עם אנשי מקצוע, מתנדבים, מה אפשר לעשות?
ודאי אנחנו זקוקים למתנדבים, ואני אשמח להשאיר מספר טלפון.
בשמחה.
שבו אפשר להשאיר את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם.
אוקיי.
המספר הוא 03-544-6030. להשאיר שם וטלפון ולהגיד באיזה תחום רוצים להתנדב. בהוסטל כמובן שעדיפות לאנשים מרכז, אבל אולי גם יכולים לעזור אנשים מתחומים שונים גם מכל הארץ.
הסיוע הוא סיוע טכני או סיוע תמיכתי?
בכל הרמות. גם אנשים שמתנדבים שיעזרו בבית עצמו, שיעזרו עם הילדים, שיעזרו לגייס משאבים, אנשים שיכולים לכתוב, אנשים שהם באינטרנט, אנשים שכותבים באנגלית, אנחנו רוצים לגייס תרומות, בכל הרמות אפשר לעזור.
אז אני אשוב על מספר הטלפון, המספר הוא 03-544-6030. מיכל עדן, תודה רבה וכל החיים.
תודה רבה.
להתראות.
החוג לגאווה, התוכנית ההומולסבית של ירושלים, משודרת בכל יום ראשון, 21:00, רדיו הר הצופים 106 FM.
קו הטלפון כתבנו לענייני אירוויזיון, אריק אלפר.
מה העניינים?
שלום אריק.
שלום, 13 לתחרות, אתה מתרגש?
מאוד.
גם אני.
ואתה?
אני מאוד מאוד מאוד.
אליאז פה לידי צוחק. למה אתה צוחק, אליאז?
סתם, לא, זה משעשע.
מה משעשע אותך?
כלום.
אני אגיד לך מה לא משעשע. לא משעשע שיש הרבה עצומות שמסתובבות באימייל והרבה אתרים באינטרנט שקוראים לאחרים מצרית ולא להצביע בשבילה. ולמרות כל זאת, שרית עולה בסקרים לאחרונה, והיא מנשקת את הסירייה הפותחת, ופחות או יותר במקום ה-11 ברוב הסקרים.
לא נכון, זה אומר שאולי יש סיכוי שנשאר באירוויזיון בשנה הבאה.
נכון. אתה יודע אבל מה הולך להיות הנשק הסודי של המשלחת הישראלית?
מאבטחים על הבמה.
הקנריות מתפשטות.
לא. ראיונות עם צביקה פיק, זה הכי טוב. צביקה פיק הולך להתראיין לתקשורת הזרה ולשבח את השיר שלנו.
זה גם מאוד מאוד אובייקטיבי מצידו.
מאוד מאוד, הייתי אומר.
ויהיו כלי תקשורת בינלאומיים שירצו לשמוע את זה?
אני לא יודע. אני באמת לא יודע. היה שבוע תחרות השיר הזוכה הנשכח ביותר.
איפה? איפה באינטרנט?
לא, 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 ממש תחרות, עשו כזו תחרות. מה השיר הזוכה הכי, הכי, הכי שלא זוכרים אותו?
כמובן השיר של 1956, שוויץ.
השיר, אני אקח יותר ערן, זה השיר האסטוני משנה שעברה, שאף אחד לא יכול לזמזם אותו.
לא, אבל זה שאף אחד לא יכול לזמזם, זה לא בהכרח אומר שהוא נשכח.
הוא נשכח, הוא מוכן.
כמה נביא, בא לי, נה, 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 נה.
רגע, נשכח זה על פי השם שלו והשנה שלו, או נשכח זה על פי זה שאנשים לא יודעים לשיר אותו?
כן, לפי הכל, לא בדיוק בדקתי את הקריטריונים. הצמד הזה גם ככה מסוכסך, ולא יודעים אם הם יופיעו או לא. והשבוע אחד ממתראיין, ובכלל הוא שיבח את השיר הרוסי, ואמר שהשיר האסטוני פשוט לא מספיק טוב. הוא אמר, אני מחזיק אצבעות לרוסיה, תראה איזה בגידה.
תשמע, האמת היא שאחרי שנים של קשר בין הישויות האלה, רוסיה ואסטוניה, אני מניח שנשארו כמה סנטימנטים וכל זאת.
באמת? אתה יודע מה ראש ממשלת אסטוניה אמר השבוע בראיונות חגיגיים לכלי התקשורת הזרים?
לא, מה הוא אמר?
שחררנו את עצמנו מהאומה הסובייטית דרך השירים, עכשיו אנחנו הולכים לשיר לאירופה.
האמת היא שהוא צודק.
לא פחות.
אם תחשוב על זה מבחינה פסיכולוגית, עצם העובדה שאסטוניה מערכת את האירוויזיון, זה באופן אוטומטי מנתק אותה ממלטעות החיבוק הרוסי, חיבוק הדוב הרוסי.
אתה חושב?
אני משוכנע.
עוד אחד שמלכלך השבוע בתקשורת זה ג'וני לוגן, הזמר שזכה פעמיים באירוויזיון, והוא גם מפזר רעיונות בימים אלו, ואומר שרמת השירים בתחרות מזעזעת, ושהשירים הלכו והידרדרו בעשר שנים האחרונות, ורק בגלל שעכשיו יש ליווי מוזיקלי בפלייבק ולא תזמור את חיה, אז התחרות הפכה לאירוע קריוקי מביך.
אבל יש בזה משהו, לא? אני חייב לציין שגם מבחינתי ההתלהבות ירדה ברגע שתזמור את סגרה ופשטה והלכה.
אירוע קריוקי מביך?
תשמע, הייתי שלמת עם קריוקים.
אני לא יודע.
מביך, זה היה תמיד מביך, אני חושב. כלומר,
אליאז בתור מישהו שיש לו סנטימנטים באמת לקריוקי,
תראה, מביך זה היה תמיד היה מביך, אין לי מה לומר.
מה הולך להיות מביך? מה שהולך להיות מביך שם זה הפסקה. בהפסקה הם הולכים לשים איזו יצירה מוזיקלית, 7 דקות, רקדנים, מקהלת ילדים, איזשהו מחול לא ברור שהולכים לזכור את אבני הדרך בהיסטוריה של אסטוניה, זה הולך להיות מביך.
יש היסטוריה לאסטוניה?
מסתבר. יש אבני דרך. מסתבר.
טוב, קח לך כמשימה לזכור לנו את ההיסטוריה של אסטוניה בשבוע הבא.
השבוע הבא זה השבוע שלפני התחרות, אתה יודע.
אז נשמור את ההיסטוריה של אסטוניה לפעם הבאה שהיא תזכה בתחרות.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אגב, אני מקווה ששבוע הבא יהיו רק שירי אירוויזיון.
לא מתחייבים? נחיה ונראה.
אני רוצה לספר לך השבוע מה קורה בסקרים.
מה קורה בסקרים?
מהפך. לא גרמניה במקום הראשון, לא שוודיה במקום הראשון. מי?
דנמרק.
לא, דנמרק רביעית. מי במקום ראשון?
צרפת.
ספרד חמישית, ממקום שישית, ממקום ראשון?
לא טורקיה.
צרפת.
וואי, צדקתי.
רגע, אבל הוא אמר צרפת.
אמרתי צרפת.
לא שמעתי ערן, לא שמעתי.
פשוט אמרנו צרפת וספרד ביחד.
צרפת מקום ראשון, היית מאמין?
שמע, שיר יפה, אישר יפה. זה סתם עוד שיר, אבל אישר יפה.
אני לא...
חיקוי
חיוור של סלין דיון, כמו שכתבתי.
שיר מאוד מפוהק. אפילו בתור סלין דיון זה... אפילו סלין דיון אם הייתה שרת השיר הזה בעצמה, אני לא חושב שהייתה מגיע למקום מרשים במיוחד.
מה שבטוח בכל הסקרים, רומניה ובוסניה עדיין בסוף, והשלוש קרושיות משוודיה ממשיכות להתראיין כשהן בטוחות בניצחונן, למרות כמה השיר מעולה, למרות שהמתחרות העיקריות שלהן זה פינלנד, דנמרק, אסטוניה, ספרד, אף מילה על צרפת, אף מילה על גרמניה, שאני עדיין חושב שגרמניה תזכה. הנה זה מוקלט, אני אומר לכם, גרמניה הולכת לזכות.
אתה יודע, היום ראיתי ברשת סקאי את הנציגה של בריטניה, מסתבר שככה לראשונה אולי הבריטים מתחילים להתייחס טיפה ברצינות לנושא האירוויזיון, עד כדי כך שהם דיברו על זה בסקאי ניוז, וככה העריכו הערכות. היא מאוד נרגשת לקראת התחרות.
חבל שאני פחות, השיר שלה מזעזע. אהבת אותו?
אני חייב להגיד שהוא לא נכנס לזיכרון שלי.
אריק חושב שהיא זמרת צווחנית עם אף פחוס. זה כבר מה שכתבת בזמן הוורוד האחרון.
אתה מסכים איתי?
אני לא חושב.
מה שנעשה השבוע, אנחנו נעשה כל אחד שיעורי בית, ובשבוע הבא כל אחד יגיד את השלישייה שלו, ונראה מי צודק משלושתנו.
אוקיי, אז אנחנו ממליצים גם למאזינים לעשות את זה, ולשלוח לנו באימיילים את הערכות שלכם, אנחנו מבטיחים שנקריא אותם כאן בשידור. נגיד בשלב הזה תודה רבה לאריק אלפר, כתבנו לענייני אירוויזיון.
להתראות, ביי ביי.
להתראות, שבוע טוב שיהיה, ביי ביי.
The best music on the mountain.
Radio.
התחזית, פינתה של שרון שטרן. על קו הטלפון שרון שטרן עם התחזית השבועית. שלום שרון.
שלום ערן.
שלום
צילה.
מה שלומך?
אהלן, מה העניינים?
טוב.
טוב? מה טוב?
מה צפוי לקרות בשבוע הקרוב?
השבוע הקרוב, לקראת החג הוא ממשמש ובא, יש דווקא הרבה פעילויות השבוע. אז ככה, נתחיל עם בעצם קצת שבוע שעבר. ביום חמישי הייתה בבית הפתוח הופעה מדהימה של נשים שרות נשמה, יחד עם הפתיחה של התערוכה של סיוון שחור, שמוצגת כאן בבית הפתוח עד סוף החודש. מחר, יום שני, בעשירון האחר, מפגש פסגה של כל ראשי ארגון הקהילה, ג'רי לוינסון מהבית הפתוח, איתי פינקס מהאגודה, קרין גוטרמן מקלף, עמית שענן מהמועצה הפוליטית, בועז עדס מהעשירון האחר, וידברו שם על יעדים פוליטיים של הקהילה, לסביות, הומואים, כל מיני אנקדוטות בין ארגוניות וכולי. מאוד מאוד מעניין. מחר 8:30 בית הלל, לפרטים נוספים במשיבון האחר. יום שלישי, יומה של קבוצת הנוער בבית הפתוח, נפגשים כרגיל בשעה 7:30. ביום רביעי, שהוא ערב קבוצת אנשים בבית הפתוח, בדרך כלל יהיה ערב הרמוני של כולם, בשביל כולם, קריאת מגילת רות באווירת חג, בשיתוף עם קלף ובשיתוף עם התנועה הרפורמית, ותנחה את הערב רבנית מן התנועה הרפורמית בשם יוליה, הזכורה לטוב מליל הסדר.
נשמע מאוד מעניין.
יחד עם קריאת מגילת רות יהיה פוטלק של מאכלים חלביים. כל מי שבא מוזמן להביא איתו איתה מנה חלבית למספר אנשים, כדי שאפשר יהיה לחלוק עם כולם לכולם.
גבינות ועוגות גבינה?
גבינות, עוגות גבינה, בלינצ'סים, אפשר סלטים, פסטות, כל מיני, כל אחד הוא ביד הדמיון.
צילה מביאה מעלבי.
אני מביאה מעלבי.
טוב.
יופי.
אני מביא את חלבי, סתם, בצחוק.
יום שישי?
יום שישי, כבר ביום שישי, למה? מה עם יום חמישי?
מה קורה ביום חמישי? יום חמישי מצוין.
יום חמישי בלילה, חוגגים את השבועות בלילה.
אוקיי.
עם די-ג'י יובל זך, די-ג'י נוגיסטיקה, והופעות ביחורים של דרג, ועוד כל מיני הפתעות. יום שישי, קבוצת הכדורגל נפגשת כרגיל בשעה 3:30 בגן סאקר, וקבלת שבת אחרונה לעונה, נפרדים מאלייזה ושאר החברים שהיו עמנו במהלך השנה מההיברו יוניון קולג'. אז באמת, מי שרוצה היה ורוצה ככה עוד פעם להרגיש את הטעם הטוב של קבלת השבת, מוזמן, מוזמנת לבוא לפה בשעה 6:30 בערב. ומוצאי שבת, הקבוצה הצעירה שלנו בשעה 8:45, כיוון שהשבת יוצאת בשעה מאוחרת יותר. ונחרוג קצת לשבוע הבא, ביום ראשון בית המדרש הפתוח מתכנס כאן בשעה 7:30.
ובאיזה נושא השבוע?
באיזה נושא השבוע? זו שאלה טובה שאתה שואל. אתה תמיד שואל אותי שאלות
יפות
וטובות. על יוסף עד תאוות גבעות עולם. דמותו של יוסף כאחר מיני. וקבוצת...
יוסף?
כן, יוסף.
יוסף אחר מיני?
בוא ותשמע. במקום לעשות תוכניות ביום ראשון בערב, תבוא תשמע ופתח אוזניך.
עזבי, אני נשאר בתוכנית. יש את פוטיפר, זה לא ממש הקיק שלי, אבל בסדר.
זה אומר גם שלא הייתה הקיק של יוסף עצמו.
כן, נכון. וזו השאלה, אני מניח שתעלה. מה קרה שם עם אשת פוטיפר ולמה זה לא הלך?
אני אסביר לך בשבוע הבא.
אוקיי.
הוא בעצם עוד שבועיים. לאחר שאסכיל. ודבר נוסף חשוב שצילה הזכירה לי קודם, הבאים ביום רביעי והבאות גם מוזמנים לבוא בלבן, שזה סמל חג השבועות
וחציר בשרותיהם,
חציר בבגדיהם
וזרי פרחים.
כל אחד אינטרפטציות שלו על הנושא.
חג שמח, שרון שטרן.
חג שמח לכולנו, ושבוע נפלא וכחול ותחול וחמים ונעים. הקיץ בא.
הגיע הזמן.
אמן.
חג שמח, להתראות שרון.
ביי ביי.
ביי ביי. אז 55, חמסה ועוד חמסה, זו הייתה התוכנית הזו של החוג לגאווה.
פעמיים כי טוב.
נכון, ועכשיו היא מסתיימת. אז אולי רק נחזור שוב על מספר הטלפון של ההוסטל ההומולסבי. מספר הטלפון הוא 03-544-6030. אתם מוזמנים להשאיר שם הודעה ולהגיד באיזה תחום אתם רוצים להתנדב ולסייע. ההוסטל ההומולסבי לנוער הומולסבי במצוקה נמצא בנווה צדק בתל אביב. כתובת האינטרנט שלנו היא 106FM strudelgogay.co.il. אליאז, רוצה להגיד שלום?
שלום, שלום.
טוב, אני אגיד להתראות.
אני אגיד ביי.
ולא פחות חשוב, חג שמח.
חג שמח.
חג שמח, טעים, שקט, לבן, וזהו.
ולהתראות בשבוע הבא.
ביי ביי, להתראות.
כל ישראל מירו.
אתם מאזינים לחוג לגאווה ברדיו גוגל.